טוב, עשיו שלום לכולם. לפני שאנחנו נתחיל את דיני אמירה לגוי, שאנחנו נתחיל היום סדרה של שיעורים, ארבעה שיעורים, היום, יום שלישי, וראשון ושלישי הבא, אנחנו נהפך להיות מאסטרים בעניין הזה. סיפרתי בשיעור פתיחה שהיה יהודי בן אזור ה-70, משהו כזה, שהיה בשיעור הראשון שלמדנו את העניין הזה, והוא סיפר לי אחרי כמה זמן, הוא אמר לי שהיה שבת שבע ברכות, משהו כזה, לנכד שלו, והיה בזה אולם, והיה שם איזה בעיה עם החשמל, ורצו לקרוא לגוי, והוא ידע מה צריך לעשות. אז אמר לי שהמחותנת, הפולניה, אמרה, מה זאת אומרת שאתה יודע, מאיפה אתה יודע, אנשים מלבטים וזה, לא אמורים לדעת הלכות אמירה לגוי, זה נושא שהוא נחשב מסובך וסבוך. אז הוא ככה, אינן משהו מבעד השפם, לא הסביר, אבל הרעיון הוא שאמירה לגוי הוא נושא קל. נורא פשוט להבין אותו. רק שהוא מחולק בהרבה מאוד סימנים בשולחן ערוך, לכן הוא נראה כמורכב. אז יש אנשים שמתירים הכל מחוסר ידיעה, יש אנשים שאוסרים הכל מחוסר ידיעה, אנחנו נהיה מאלה שיודעים את שני האיסורים ואת ארבעת היתרים, אנחנו נתחיל היום, אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו קטן. אנחנו למדנו בזמן הזה שאנחנו מכירים הרבה מאוד הלכות והרבה מאוד כללים ונושאים בהלכות שבת. למדנו את בישול על כל הפרטים שלו, עם כל ההתמנה וחימום ערב שבת ובשבת. למדנו מוקצה, למדנו בורר, למדנו הרבה דברים. ויש לפעמים יכול להיווצר אצל האדם תחושה כזאת שיש פה איזה עומס ושהוא לא מצליח לגעת בהכל, כל מיני נקודות טובות שיכולות לגרום לבן אדם לרדת מהעניין. אני אתקל בזה שאני מדבר עם אנשים לא פעם ולא פעמיים. וראיתי פרשת השבוע, או יותר נכון פרשת זכור שקראנו השבוע, שהרעיון הוא של מחיית המלאק. מה היה הרעיון של המלאק? זה בעצם כל הזמן להחליש את הבן אדם, אחרי שעם ישראל היה בדרגה כזאת גבוהה של לקבל את התורה, וכל מה שקרה שם, הם חזרו לדרגה שאדם ראשון קודם החטא, הוא מפיל אותם לכזאת רמה. איך מצליחים להפיל ברמה? באים לבן אדם, תופסים אותו בנקודה החלשה ומבליטים אותו. אנחנו עכשיו למדנו, כולם פה ללא יוצא מן הכלל, מי שהשקיע יותר ומי שהשקיע פחות, נמצא במקום אחר. עכשיו יש שתי אפשרויות. להגיד, או להסתכל ולהגיד, וואו, באמת, אנחנו מתקדמים פה ויודעים הרבה, ואנחנו עוד נפתח את זה, ונשכלל את זה עוד כל הזמן, יש אפשרות להגיד, וואו, כמה חומר יש פה, אני לא מספיק. טוב, בעזרת השם, יום אחד אני אחזור לזה, כן, יש פה פוטנציאל, אחרי פסח שמעתי שמתחיל מסלול חדש, אני אתחיל איתם, או ובכלל אחרי החגים, אז אני אסיים את התואר שלי, אני אסיים את העבודה, אני אסיים את זה, אני אסיים את ההוא, אני בדיוק לחוץ קצת בכסף, אחרי זה, זה המלאק שהוא רוצה תמיד תמיד להוריד אותנו, תמיד לקחת לנו את מה שיש ולהבליט את מה שאין. אז בואו ננסה כל הזמן להבליט דווקא את היש, ועם זה למחוק את האין ולהתקדם קדימה. אמירה לגוי, רבותיי, השבת זו מתנה שרק עם ישראל קיבל. מתנה יש לי בבית גנזי, נכון? יש מדרש, מה מביאה אותו? מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, והקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת רק לעם ישראל, שנאמר כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם. יתרה מזאת, הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שגוי ששבת חייב מיתה. לגוי אסור לשבות מחיי המעשה, העולם הזה זה עולם המעשה, לעבוד. הקדוש ברוך הוא ברא יצירה חדשה ששמה שבת, מנוחה, הוא נתן אותה רק לעם ישראל. ומכאן עולה השאלה, ריבונו של עולם, לנו כיהודים אסור לעשות מלאכות בשבת. אז בואו נעשה הסכם, סחר, עם הגויים. אנחנו נעזור לכם כשצריך, אתם תעזרו לנו כשצריך. כל שבת, תדליקו לנו את האור, תחבו לנו את האור, אני הולך 20 דקות לבית כנסת, שמישהו ייקח אותי. ברכב, הוא יפתח את הרכב, הוא גם יכניס אותי אם צריך, הוא גם יוציא אותי, שיסגור את הדלת, שיעשה הכל. מה הבעיה? הוא לא מצווה בהלכות של שבת, אז מה הבעיה? אז צריך לדעת שחכמים גזרו שאסור להשתמש עם גוי בשבת, ויש לזה שני טעמים, זאת אומרת, יש בעצם שני איסורים בעשיית מלאכה על ידי גוי. זה הכותרת שלנו. שני איסורים בעשיית מלאכה על ידי גוי בשבת. אנחנו נאמר אותם, נבין את הטעמים שלהם, ואז נלמד את ארבעת היתרים. כמובן שבכל מקום יש שיעורים או ספרים שהתנסחו בנוסחאות שונות, יגידו שלושה יתרים, עשרה יתרים, כל אחד יגיד משהו אחר, אני ריכזתי את זה לפי הסגנון שלי בצורה מסוימת. אז שני האיסורים הם כדלהלן, איסור אמירה ואיסור הנאה. אסור להגיד לגוי בשבת, תעשה לי מלאכה. למה? כתוב בנביא, וכיבדתו מהסוד רכך, ממצוא חפצך ודבר דבר, ודבר דבר. מה זה ודבר דבר? בשבת אנחנו לא מדברים דיבורים של יום חול. מה זאת אומרת? לא מתכננים, או לא מדברים דיבורים שיש בהם עשייה, של עשייה אקטיבית של יום חול. כמו שבשבת לא אומרים, בוא ניסע ביחד ביום ראשון לטיול, או בוא תקנה ממני את הרכב, ביום ראשון כמובן, אבל עצם הדיבור הזה, דיבור שיש בו מעשה בשבת, זה דיבור של יום חול, אסור. במאמר המוסגר, אם זה דיבור שאין בו מעשה, סתם לספר, אתה יודע, נסעתי לניו יורק, טסתי לניו יורק, עשיתי איזה ביזנס, קניתי רכב, זה אין בעיה. למה? זה דיבור בלי מעשה. אבל שאומר, בוא נעשה, בוא ניסע, בוא נקנה, כן? בוא נצווה, בוא נעשה איזה פעולה, זה דיבורים של יום חול. אותו דבר אם אתה בא לגוי ואומר לו, אחמד, תצווה לי את הבית ביום ראשון, או תתקן לי את הרכב ביום ראשון, זה דיבורים של יום חול. אופ, כבר גיליתי את הסוף. הרעיון אם אתה בא לגוי ואומר לו בשבת, בוא תדליק לי את האור, בוא תבשל לי, בוא תחבל לי את המזגן, זה דיבור של יום חול. אתה אומר לו מעשה שאסור לעשות בשבת. נכון שלא זה מותר, אבל להיות ולך זה אסור, זה דיבורים של יום חול, למצוא חפצך ודבר דבר, אסור להגיד את זה בשבת. זה איסור אמירה. מכאן אנחנו לומדים שגם להגיד לגוי בשבת, תעשה למלאכה ביום ראשון, זה גם לא טוב. כמו שאסור לך לתכנן לעשות מלאכה, לדבר על זה, לעשות מלאכה ביום ראשון, אז גם אסור לך להגיד לגוי, זה ודבר דבר. אז האיסור הראשון, רבותיי, זה החלק החשוב שנזכור. איסור אמירה לגוי. אסור להגיד לגוי לעשות מלאכה. בהמשך נלמד, מה נחשב בדיוק אמירה? אם אני רק רומז לו, אני אומר לו, חשוך כאן. אז יש את הגויים שמתחילים לתת לך עצות. אבל יש את הגויים שמבינים מה אני רוצה שהם יעשו, כן? הם מבינים שאתה, אם אתה מספר להם שחשוך כאן, אתה בעצם רוצה שהם ידליקו את האור. האם זה נקרא אמירה? אבל בגדול, החלק הראשון צריך לזכור, אסור, איסור אמירה. האיסור השני הוא איסור הנאה. וכשאנחנו נבין אותו, זה בעצם טורף לנו את כל הקלפים. איסור הנאה בעצם אומר לי, אסור לך ליהנות ממה שגוי עושה בשביל יהודי. אסור ליהודי ליהנות ממה שגוי עושה בשבילך או בשביל יהודי. למה? חכמים אמרו, אם נתיר לך ליהנות ממה שגוי עושה בשבילך או מה שהוא עושה בשביל יהודי, אז בסוף גם תבקש ממנו, בסוף גם תעשה בעצמך, כן? השבת תהיה קלה בעיניך. אתה מבקש מהגוי, סליחה, הגוי עושה בשבילך אפילו בלי בקשה, אתה תתרגל שבשבת עושים מלאכות. ככה חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם, והחליטו, הבינו, שאם נתיר לך ליהנות ממה שהגוי עושה בשבילך, זה עלול לגרור אותך למצב של עשיית מלאכה בשבת. שימו לב, איסור הנאה ממה שהגוי עושה בשבת, זה אפילו אם לא ביקשת ממנו. אפילו אם ברוב טובו הוא עשה את זה בשבילך. זאת אומרת, מגיע לך גוי הביתה, ורואה שחשוך, והוא מיוזמתו מדליק את האור, מה אתה צריך לעשות? להגיד לו, אל תדליק, למחות בו. אסור ליהנות ממה שגוי עושה בשבילך בשבת. זאת אומרת, אם נגיד את זה ככה בתור התחלה, אחר כך נרד לפרטים. הרבה פעמים אנשים קוראים לגוי ורומזים לו שחשוך כאן, או שהחשמל נפל, שירים את החשמל, או המקרר לא עובד, שיחבר אותו. אומרים לו, כרגע לא עובד, יש פה שוקו, כל מיני סיפורים. והוא מבין ומדליק, זה בסדר? זה לא בסדר. למה? כי התגברת פה על הבעיה של איסור אמירה. אבל מה עם האיסור הנאה? אסרו לך ליהנות ממה שגוי עושה בשביל יהודי בשבת, אתה מחויב למחות בו, אתה מחויב למחות בו, אני לא נכנס לפרטים מה קורה אם לא מחית בו, האם צריך לצאת מהבית. אבל אתה מחויב למחות בו. אז בוא נכניס את זה טוב טוב לראש, אחר כך נעבור לשלב הבא. השלב הראשון אומר באיסור אמירה לגוי, יש שני איסורים, איסור אמירה ואיסור הנאה. נכניס את זה טוב לראש, איסור אמירה ואיסור הנאה. תכף נרד לפרטים. יש ארבעה היתרים. באופן כללי אסור להגיד לגוי שיעשה מלאכה בשבת, ואסור גם ליהנות ממה שהוא עושה. יש ארבעה אופנים שבהם התירו. האופן הראשון, כאשר אין אמירה ואין הנאה, אם לא אמרת לו, שזה לא נכנס להגדרה של אמירה, וזה גם לא הנאה, תכף נראה, חכמים יגדירו שיש הנאות מסוימות שהן לא נחשבות הנאה, בסדר? אין אמירה, אין הנאה, מותר. למה? כי זה לא נכנס לאיסור של חכמים. מה האיסור? מה האיסור? מה האיסור? האיסור הוא באמירה והנאה. אם אין אמירה ואין הנאה, אז זה מותר. אנחנו נעמוד השיעור הזה מה נקרא אמירה אסורה, ומה נקרא הנאה, אמירה מותרת, ואותו דבר גם הנאה. מה נקרא הנאה אסורה, ומה נקרא הנאה מותרת. היום נלמד שיעור אחד בעניין הזה, שיעור הבא נלמד עוד שיעור. נמשיך. נמשיך בכותרות, תוכן העניינים. אז ההיתר הראשון זה כאשר אין אמירה ואין הנאה. ההיתר השני, לצורך חולה שאין בו סכנה. לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו הכל. התירו גם אמירה וגם הנאה. על ידי גוי, כן? אנחנו מדברים על ידי גוי. לצורך חולה שאין בו סכנה, התירו את השימוש בגוי. מה אמרתי? לצורך החולה שאין בו סכנה, אם זה הצורך שלו. כן? לא לחגוג ולהגיד בו כבר... כן? הצורך שלו. מה שהגוי, מה שהחולה שאין בו סכנה צריך, מותר לבקש, לא צריך לרמוז, מותר לבקש. תזכרו את זה טוב, אנחנו נגיע לזה בשיעור השלישי, אחד ההיתרים החזקים ביותר שיש בהלכות אמירה לגוי. ההיתר השלישי הוא במקום פסיק רישה. כאשר אתה מבקש מהגוי שיעשה מלאכה, שהמלאכה עצמה היא מותרת, פעולה מותרת, רק כתוצאה מעשיית הפעולה המותרת, תקרה פעולה אסורה. דוגמה, אתה מבקש מהגוי שיפתח את המקרר. פתיחת המקרר זה פעולה מותרת. רק מה יקרה אם הגוי יפתח את המקרר, הוא פותח את הדלת, מה קורה? הוא משחרר את הכפתור של התאורה או של כל המערכת החשמלית שם, אז הוא מדליק את האור ומדליק את כל ההפעלה של של המקרר. זה נקרא פסיק רישה, כי הגוי מתעסק בפעולה המותרת. כתוצאה מזה תקרה פעולה אסורה, זה פסיק רישה, ליהודי אסור, אבל ידי גוי מותר. נלמד את זה בעזרת השם השיעור השלישי. והיתר הרביעי, זה במקום מצווה, אנחנו נלמד בדיוק מה זה מצווה, במקום מצווה, או במקום הפסד גדול, או צורך גדול, התירו לבקש מהגוי שיעשה איסור דרבנן. איסור דרבנן על ידי גוי אסור. אבל במקום מצווה, או במקום הפסד גדול, או שער צורך גדול, התירו. ארבעה היתרים. ארבעה היתרים, ארבעה שיעורים. אז עוד פעם, במקום שאין איסור הנאה, ואין איסור אמירה, התירו. למה לקחת לי את כל ה... שמעת לי את הקלף, קטע, איך אומרים? קיצור, אין פה את האיסור כבר. אין איסור אמירה, ואין איסור הנאה, מצוין. חולה שאין בו סכנה זה היתר, פסיק רישה זה היתר, במקום מצווה, הפסד צורך גדול, התירו איסור דרבנן על ידי גוי. אלו הכותרות, אנחנו נסביר אותן, אז בואו נתחיל. אמרנו שאסור לבקש מגוי שיעשה מלאכה בשבת, יש בזה גם איסור אמירה וגם איסור הנאה. מה זה אמירה? מה זה אמירה? הרי אמרנו שאחד מהיתרים זה אם אין אמירה ואין הנאה. אם אין אמירה ואין הנאה מותר, אז בואו נבדוק מה זה אמירה ומה זה חוסר אמירה שמותר. אם אתה בא לגוי ואומר לו תדליק את האור, תדליק את המזגן, תחבא את האור, תחבא את המזגן, תבשל לי, תיקח אותי, תעשה לי, תתקן לי, זה אמירה. יש מה שנקרא רמז. לרמוז. רמז. רמז זה אמירה או לא? רמז זה לא אמירה. לא אמרת. חכמים קבעו שיש שני סוגי רמיזות. רמז, רמז אחד, רמזים. יש רמז בלשון ציווי, ויש רמז שלא בלשון ציווי. נסביר, פשוט. אני יכול לבוא לגוי שעובד אצלי ולהגיד לו, תגיד לי, למה לא הדלקת את האור בסלון לפני שבת? תגיד, למה לא חיברת את הפלטה לפני שבת? מה אני בעצם אומר פה? אני לא אמרתי לו מפורש תדליק, לא אמרתי לו מפורש תחבר את החשמל, אבל הזכרתי פה את הפעולה עם הציווי, לא אמרתי אותו מפורש. זה רמז בדרך ציווי, אסור. יש רמז שלא בדרך ציווי, והוא מותר. מה זה? פשוט. וואו, שכחתי לחבר את החשמל, שכחתי לחבר את הפלטה, שכחתי להדליק את המזגן, הדלת נעולה, וכולי. אתה לא מזכיר את עצם הציווי, אתה מזכיר את הבעיה שלך. אם אתה לא מזכיר את עצם הציווי, זה נקרא רמז שלא בדרך ציווי, זה לא אמירה. סגרנו? אמירה זה להזכיר את הציווי. רמז, אם הוא נעשה בדרך ציווי, זאת אומרת, אתה מזכיר פה את הציווי, למה לא הדלקת, למה לא עשית, למה לא חיברת, זה רמז, אבל רמז שנקרא כמו אמירה, רמז בדרך ציווי, אסור. יש רמז שלא בדרך ציווי, נכון, רמז שלא בדרך ציווי, שהוא לא נחשב אמירה. אם אני אומר, חשוך פה, מואר פה, חם פה, קר פה, אבל מי שכבר הבין את הקונצפט מבין, אוקיי, זה לא עוזר לי הרבה. למה? כי גם אם התגברת על התקנה של חכמים, על האמירה, מה עם הנאה? נגיד, קראת לגוי, אמרת לו חשוך כאן, הוא מדליק את האור. לפני שהוא מדליק את האור, מה אתה מחויב לעשות? למחות בו, להגיד, אל תדליק את האור. נו, אז מה הרווחנו? תשובה, לא כל הנאה היא הנאה אסורה. יש לנו שני סוגים של הנאות שהן מותרות. בוא נעזוב שנייה את איך שאנחנו מכירים, אם הגוי נהנה או לא נהנה, אם השוקולד, אם הבירה, כל אחד עם הסיפורים, בוא נלמד את זה בקונצפט חדש, זה שיהיה לנו ממש בצורה ברורה. יש לנו שני סוגים של הנאות שהן הנאות מותרות. שני סוגים של הנאות ממעשה הגוי שהן הנאות מותרות. אתם יודעים מהם ההנאות האלה? הסוג אחד אנחנו נלמד אותו היום, והסוג השני נלמד בשיעור הבא. הסוג הראשון זה הנאה שהיא לא הנאה ממשית. חכמים אמרו, כל מה שאסור ליהנות ממה שהגוי עושה בשבת, זה אם זו הנאה ממשית. אבל אם זה לא הנאה ממשית, זה מותר. זה הכותרת. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה הנאה ממשית ומה זה לא הנאה ממשית. אבל נזכור, בסדר? אמרנו שיש לנו איסור אמירה, איסור הנאה. איסור אמירה פתרנו אם זה רמז שלא בדרך ציווי, ואיסור הנאה, יש לנו ברוב ההנאות הן הנאות אסורות, אבל אם זה הנאה לא ממשית, היא מותרת. מה זה הנאה לא ממשית? אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אם ההנאה היא קיימת, והגוי רק מסיר לי את המונע, את מה שמונע ממני להגיע להנאה הזאת. צריך לפתוח פה את האוזניים, זה משהו עדין, דק. זאת אומרת, נקרא לזה להלן, הסרת המונע. הסרת המונע מותרת. אני אביא דוגמה לחדד את הכלל הזה. בן אדם נוסע לחופשה, לוקח מלון, מגיע למלון, הוא שמח שזה מלון טוב, בדרך כלל מלונות חדשים, אז הדלתות נעולות על ידי כרטיס, מגנטי, או הפתיחה והסגירה נעשית באמצעות כרטיס מגנטי. מה זה הכרטיס מגנטי הזה? הוא עושה איזו פעולה אלקטרונית, פעולה חשמלית, שפותחת את הדלת, את הנעילה. זה אסור, אסור, ליהודי אסור לפתוח כזו דלת בשבת. אולי איסור דאורייתא, איסור דרבנן, בסדר, אבל יש פה ודאי איסור. האם הוא יכול לבקש מהגוי שיפתח לו את הדלת? אז בוא נבדוק. את האמירה הוא יכול לפתור, הוא יגיד לו, תשמע, אני יהודי, אסור לפתוח את הדלת, זהו. בסדר? הגוי יבין לבד. מה עם ההנאה? אז אמרנו שההנאה לא ממשית מותרת. אם הגוי רק מסיר לי את המונע, זה מותר. שימו לב. ממה אני רוצה ליהנות? מהחדר. אני רוצה להגיע לחדר. מה מפריע לי להגיע לחדר? הדלת. אותו נכון, הנעילה של הדלת. כן, אפשר לישון בלובי. אבל מה מפריע לי להגיע לחדר? הנעילה של הדלת. כשהגוי היום פותח את הדלת, האם אני היום משתמש בדלת, אני נתלה על הדלת, אני עושה עליה מתיחות, אני שוכב עליה, אני משחק איתה? לא. מה אני עושה איתה? פותח ונכנס למקום הקיים כבר. החדר עצמו קיים. הדלת היוותה לי מכשול. משהו שמנע ממני להגיע לשם. היום שהגוי עשה את הפעולה, ממה אני נהנה? אני נהנה ממעשה הגוי, או מתוצאה של מעשה הגוי? מהסרת המונע, ממשהו שכבר קיים. זה נקרא הסרת מונע, והיא מותרת. זה לא הנאה ממשית, והנאה הזאת הנאה מותרת. לרוב הפוסקים. יש כאלה שחולקים על זה. לרוב הפוסקים זו הנאה מותרת. דוגמה נוספת. בעצם אותו רעיון, אבל אדם שהולך לבית חולים בשבת לצורך העניין, לבקר יולדת, בשורות טובות לכולם. ויש שם דלתות חשמליות. אז מי שיש אזורים כמו בית חולים שניידר ו... שיש שם הדלתות נפחות להיות כל כמה דקות למצב שבת, משהו כזה. אבל אתה הולך למקום רגיל, סתם רוצה לעבור, ועבר שם גוי ופתח את הדלת, או אפילו יהודי ופתח את הדלת. מותר לך להשתמש במעבר הזה? לפי, יכול להיות שיש עוד היתרים, אבל לפי היתר שאנחנו מדברים, מותר. כי ממה אתה נהנה? מהחדר, לפנים, בפנים. אתה לא נהנה מגוף המעשה. שהגוי עשה, הוא רק הסיר לך את המכשול, אתה לא משתמש בגוף הדבר שהוא, גם אתה משתמש, אתה סוגרת ונועל את הדלת, כן? אבל שוב, הוא הסיר לך איזה משהו מונע בדלת, שיכל, שבגינו עכשיו אתה יכול להשתמש בדלת, אותו רעיון, אז יהיה מותר. עוד משהו שנכנס בתוך הקטגוריה הזאת של, הנאה שהיא לא הנאה ממשית, ונסגור את השיעור הזה. הנאה שהיא לא הנאה ממשית. אם יש לך חדר מואר, בסדר? יש חדר מואר. אתה יושב ולומד בשבת, אחרי הסעודה, כן, חציו לכם, חציו להשם, אתה יושב ולומד תורה. קורא בספר, אתה מסתדר, כתוב פה, סימן לי שהיווה בדיוק נפתח לי, ישראל ואינו יהוד, אינם יהודים שיסבו יחד והדליק אינו יהודי נר. אתה קורא, לומד. מגיע גוי ורוצה להדליק פה עוד אור, שיהיה פה יותר יפה. מותר או אסור? התשובה היא פשוטה. אם עכשיו על ידי האור שהוא מוסיף פה, תוכל לקרוא גם את השער הציון, כן? גם את האותיות הקטנות, אז זה נקרא שאתה נהנה מגוף המעשה שהגוי עשה. הוא הדליק את האור, ומהאור הזה אתה נהנה, אתה קורא את האותיות הקטנות. אבל אם לא הוסיף כלום, סתם בתחושה זה יותר נעים. זה יותר נעים שיש אור יותר גדול, נכון? כשיש בית יותר מואר בתחושה, זה תחושה יותר טובה. אנשים שהם בדיכאון אוהבים לשוות בחושך. אנשים שמחים אוהבים שיש אור גדול. קשה להיות בדיכאון כשיש אור גדול. אז זה משהו שתחושתי, זה לא הנאה ממשית, זה מותר. ככה מובא בסימן רשעין וב. בדפים אני אביא עוד איזה יותר קטן, ומעניין אותי האם על פי מה שאמרתי לכם, ישאלו לי שזו שאלה שתמיד שואלים וזה עוזר לחדד את הדברים, מעניין אותי אם ישאלו את זה פה, אם ישאלו, ישאלו, אם לא, אני בעזרת השם אשתדל להביא את זה בדפים. בגדול סיימנו את השיעור הזה, אני חוזר על מה שלמדנו. למדנו שבאיסור אמירה לגוי שני איסורים, איסור אמירה ואיסור הנאה. איסור אמירה זה מצד ודבר דבר בגדול, ולכן לא רק שאסור לגוי שיעשה מלאכה בשבת עצמה, אלא אסור לו גם להגיד לו שיעשה מלאכה ליום ראשון. אסור בשבת קודש להגיד לו, אחמד, היום שבת, ביום ראשון תצבע לי את הבית. ודבר דבר, אסור. יש לך איסור הנאה, אסור לך ליהנות מה שהגוי עושה בשבילך, בשביל יהודי בשבת. גם אם לא אמרת לו, אתה רואה שהוא הולך לעשות בשבילך, תמחה בו. מתי מותר? ארבעה היתרים. כאשר אין איסור אמירה ואין הנאה, מה נקרא שאין אמירה ואין הנאה? את האמירה פתרנו או שהוא עשה מעצמו או שזה רמז שלא בדרך ציווי, את הנאה פתרנו שתי אפשרויות. או שזה לא הנאה ממשית, הסברנו, או שזה שהגוי עושה בשביל עצמו, בתנאי שאין בעיה של מרית העין. זה נלמד בשיעור הבא. אם הגוי עושה בשביל עצמו, אז זה לא נקרא שהגוי עושה בשבילך, נכון? אמרנו שאסור לך ליהנות ממה שהגוי עושה בשבילך. אבל אם הגוי עושה בשביל עצמו, מותר, אלא אם כן יהיה בעיה של מרית העין. וואי, כמה יש פה, כמה הלכות לומדים מהסוגריים האלה של המרית העין. זאת אומרת, אם הגוי עושה בשביל עצמו, מותר, ובתנאי שאין פה בעיה של מרית העין. כמה הלכות יש פה מהסוגריים האלה שנלמד אותם, זה בעזרת השם בשיעור הבא.